ما
يلا
زيت
عرب خلينا نلعب
רק שהם לא מבטאים את זה נכון.
אנחנו סבח על אש רשום על
הדוח.
זה בכנסת
ספרדית או? בכנסת ספרדית או? לא, אני לא יודע. לפי הסידורים בחוץ זה אשכנזי. למה? יש מלא
של עדות המזרח. זה הבעיה. האשכנזים...
יאללה, אל תתחיל גם אתה. די
כבר. טוב. איפה נחתנו?
283.
283. 280. רוצה להחזיר אותנו. 283 לא למדנו בכלל. לא, יכול להיות שכן.
למה אתה לא שלמדנו?
למדנו. למדנו, בסדר.
חפצנו על הרבה דברים בדרך.
כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. אל תדאג, והמבחן הסופי...
תגיד על איזה עמוד.
רק תגיד מתי המבחן שלי, לא יהיה.
אתה רואה
באותו? לא, הוא בא בהפתעה, הוא בא
בהפתעה. אנחנו באים לשיעור,
בדיוק.
כן,
הוא בא... סבלנו מספיק עם
כל המשקעים שיש לנו מהילדות.
אבל אז אני אקבל ציון כמו שקיבלתי פעם בבית ספר.
שמה?
אפס פלוס. עם דברי הסבר. דברי הסבר היו לאפס פלוס. אפס בעד ידיעות.
כן.
פלוס בעד שהתרחת את עצמך לבוא לבחינה.
יפה.
זה
רעיון?
זה רעיון של מורה, אבל יש מורה בהיסטוריה שנתן ציון 5.3 מינוס לא בשלמות. אתה יודע איך אפשר לדייק בהיסטוריה לכזה ציון?
טוב.
אבל אז הם מורים כולם דוקטורים וזה, לא
מדהים. קחי, אני אקחתי בעלי.
מזכיר בית ספר היה דוקטור, היה שופט בגרמניה.
למה לא? למה לא? השיר דוקטור של אז זה לא כמו היום, זה היה אחרי 5 שנים.
בסדר.
לא, לא, אני אומר...
הוא היה שופט?
כן, כן, לא, לא, ברור, ברור, ברור. לא, לא, כל אלה שקראו הר דוקטור וזה, זה היה 5 שנים, זה מאסטר של היום, כן.
כן, זה
הר
דוקטור.
כן.
טוב, איזה עמוד הפעם
החלטנו? אבל זה לא מוריד מהם שום דבר, כן. 83. שאלה עכשיו באיזה שורה.
אני 40
שנה ביוש, לא למדתי הרבה טוב. אני לא יודע, אני ממש לא יודע. טוב, 3. אני חושב שאנחנו בתחילת המשפט מקום שורשה.
כן.
כן? ככה נראה לי. כי דיברנו על השכינה. המשפלת את עצמה.
לא, זה
בינה. לא, דיברנו על זה, השכינה של המשפלת הזאת אומרת. מביאה להכרה האלוקית בתורפת עוזה. היא האם המשפלת את עצמה תחתית המדרגה של האולי וכולי כאן. טוב, נמשיך שם. מקור שורשה הוא מרום וניסה יותר מכל חוקי ההוויה. המקום של מי? של מה?
של השכינה.
של השכינה, אבל בתור?
נשמה.
נציגת, אם אפשר להגיד ככה, כן, של קו היושר. זאת אומרת, זה לא שם מסף של סימטריה, אלא יש כאן אסימטריה מלכתחילה, למרות שלנו נראה הפוך, כן? ולכן מקור שורשה הוא מרום וניסה יותר מכל חוקי ההוויה המקיפים כל בעוז הענקי של ההכרח והקביעות שלהם. במילה אחרת, דטרמיניזם, הכרחיות. כל זה שייך לעולם העיגולים, לא לעולם היושר. כן? מה שמסביר כאן, שורש הבינה עליון מכל חוקי ההוויה, מכל הדטרמיניזם שיש בהוויה. כאן מתחיל לבצבץ רז היושר, שורש קו היושר גבוה, עליון משורש העיגולים. אף על פי שבתרבות המערבית המודרנית המושפעת מן השיטות המדעיות, צד הדטרמיניזם נראה הצד המכריע, השורש, מקור הערכים המוסריים של קו היושר גבוה יותר וחזק יותר.
לא כל אחד מגיע אליו.
לא צריך להגיע. מה התרגום צריך?
תרגום בגוף הסרט. לא הבנתי את הסרט.
לא הבנת את הסרט?
בלי התרגום.
מאיזה נקודה לא הבנת?
את האמת?
מהמודע הראשון, כן, זה ברור, בסדר.
יותר קל להישאר בקו העיגולים. יותר קל
להישאר. מאיזה בחינה? מאיזה בחינה?
מבחינת תפיסה, מבחינת...
כן.
קשה לקנות את משהו שמעל בינתנו. זה לא דורש מאמץ גם.
לא, זה דורש מאמץ מסוים, אבל אני כן מסכים. אבל זה לא עניין של מאמץ. האמיתו של דבר זה לא עניין של מאמץ.
אחיות, אם אתה רוצה.
כן, זה לברוח מן האחיות. הרבה יותר כאן. הרבה יותר. תמיד יכול לבוא ולטעון. לא אני. הכריחו אותי. וזה מה שקורה בכל, כמעט בכל ההגות המערבית.
להוציא אחריות
מהאדם עצמו? להוכיח שבסופו של דבר עשיתי את מה שעשיתי, כי ואז אפשר להעלות כל מיני טיעונים. הייתי מוכר בסופו של דבר, לא, 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 בגלל הילדות, בגלל הסביבה, בגלל הנסיבות.
סיבות ממקלות, כמו שאומרים.
כן, אבל זה לא... זה לא... זה לא, זה פותר לגמרי. כן? זה כאילו אני אנוס. אני אנוס, למה? אני אחראי לזה שפתאום מבחינה ביוכימית... התרחש איזשהו תהליך במוח שלי, אני אנוס בגלל... אני אנוס! אני אנוס, זה הכל.
מבחינה פסיכולוגית זה כאילו מרגיע את האדם.
זה לא כאילו, זה... ממש. זה קל. הרבה יותר קל לאדם לבוא ולהגיד, אני מוכח, יש התניות, מאשר לבוא ולהגיד, למרות ההתניות, למרות ההיסטוריה שהייתה מבריאת העולם עד הזמן שבו אני חי, למרות זאת אני יכול לשנות ולהחליט. הרצון שלי נשאר חופשי. הרבה יותר קל. לאדם להגיד, לא, 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 מה פתאום. זה, לא יודע, מי מבין ההוגים הבולטים במערב שטוען שאכן האדם הוא חופשי? וגם אלה שמדברים על חופש האדם, זה תמיד בגבולות מאוד 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 צעים, לא יודע, אולי לא, גם, לא יודע, לא, אין לי שם כזה שבאמת טוען טענה כזאת. במיוחד בעקבות ההשפעה של ליימניץ ושפינוזה. שממש הולכים לקצה השני. הכל מוכח, שום דבר לא... וגם מה שנראה לך, זה בכלל זו אשליה, הכל אשליה.
ואין מישהו שבצד השני שאומר הכל ברצונך. כלומר, אנחנו נמצאים, רובם הם באמצע.
לא, רובם הם מאוד קרובים ל...
אבל זה עדיין, לא האמצע בדיוק, אבל...
כן, זה...
על הקו, אבל לא בקצה הזה, לא בקצה הזה.
טוב,
אתה... אחד יותר מני, זה לא מוחלט. בסדר.
תגיד לוינס, כן. מבחינת פילוסוף. פילוסוף, לוינס. בצד השני.
גם לא לגמרי.
כתב ספר, חירות. כן.
איך זה מתחבר לקו היושר? השורש של הדטרמיניזם הוא בעצם...
זה העיגולים, זה העיגולים.
אז בדיוק, אז את ההסבר על העיגולים ואת...
העיגולים זה הדטרמיניזם. זה הטבע.
זה הטבע.
קו היושר זה משהו מעל. זה הרצון החופשי שלך.
אבל עכשיו אנחנו הגדרנו מתי קו היושר נעשה אחרי העיגולים.
כן.
כדי לפנות את המקום ונכנס...
כן, 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 ברור, כי...
זאת אומרת, העיגולים הם קודם היו, אם כך יוצא. אז אתה אומר לי עכשיו...
אבל יש לנו את הכלל של... ש... מה שיוצא אחרון הוא למעשה ראשון.
זה כלל שאני לא מכיר, מה זה מה שיוצא ראשון או אחרון?
סוף מעשה, במחשבה תחילה.
בסדר, המחשבה קיימת.
לא, יפה, לא, סוף המעשה, מה שבסוף, הוא היה במחשבה לפני זה.
במחשבה...
זאת אומרת, התכלית זה לא העיגולים, התכלית זה היושר. מה שמתגלה בדרך צריך לעבור דרך השלב הזה שנקרא עיגולים. כאן יש איזשהו הכרח.
החיתוך הוא לא חיתוך ממש בלי קשר, החיתוך עובר דרך.
כן, כי בתהליך הלוגי שהמקובלים מתארים, צריך להסביר מאיפה בא העולם. אז והתשובה היא מאותו מקום שכביכול התפנה וכו'. כן, אז יש כאן איזשהו הכרח.
השאלה אם הוא התפנה וחדר או עבר דרכו ממש.
לא הבנתי.
כי אם התפנה לגמרי ונהיה חלל שדרכו עבר קו היושר, אז אני לא צריך להיות במצב של דטרמיניזם בעיגולים, כי לא נגעתי בהם. אם אני חתכתי אותה ועברתי דרכה...
כן, 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 ברור. ברור, ברור, זה התיאור. כן, אבל יש עוד מרכיב שחסר לנו, זה הפסקה הבאה, כדי להשלים את התמונה. כן.
מה הייתה הדעה של שפינוזה?
מה?
לא
האמין
בקו
היושר, שפינוזה. שפינוזה לא חושב שהוא ידע מה זה קו היושר. הוא לא האמין שהאדם הוא חופשי.
אז מה
הוא בשלב
שהכל מתוכנת?
כן, מלמעלה. כן. הוא לא הראשון, כן. אבל הוא אוחז בזה עד הסוף.
זו אותה דעה של השלה?
לא. מה הקשר בין שפינוזה לשלה? השלה
הקדוש גם אמר שאין בחירה לאדם, הכל מלמעלה.
השלה אמר את זה?
ממש ממש לא.
כנראה שיש לנו מהדורה שונה וחדשה של השלה. זה בדיוק עשו.
זה מגלת בשמות, לא צריך.
זה ממש לא השלה. ממש לא. אולי את מתכוונן ללשם, אבל...
ללשם, לשם.
כן, זה ממש לא אותו דבר.
הלשם, הלשם.
עם כל הכבוד לשפינוזה, הלשם זה הלשם ושפינוזה זה שפינוזה. בסדר. לא, זה נכון שיש דמיון, כן, אין ספק, אבל לא צריך להגיד שאחד העתיק מן השני, כן. אני גם לא בטוח שעלי שם ידע לקרוא לטינית, אבל זה עוד סיפור בפני עצמו, כן. לא, לא, יש כאן משהו מאוד... מאוד מאוד חשוב, כן? עדיין נשארת לנו כאן השאלה מנעין הקביעה הזאת, כן? זאת אומרת, כרגע זה תיאור של המצב. כאילו הרב קוק כאן קובע עובדות, הוא עוד לא מסביר מאיפה זה בא. כן? אז הוא מתחיל לבוא להגיד, השורש של קו היושר יותר גבוה מהשורש של... עכשיו קו העיגולים, ועדיין זה לא הסבר, כן? לא צריך לשים לב לזה.
זה לא הסבר למה? אתה אומר שזה התיאור של המקובלים?
כן, אבל כפי שאנחנו נראה בפסקה הבאה, כן, יש משהו הרבה יותר שורשי, שמכריע בסופו של דבר את הכל לטובת היושר. כן? בסדר? אז נמשיך בזה. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, כן? שאינם משתנים בפעולתם ופועלים על גוי ועל אדם כאחד, אומר הרב קוק, כן? צריך להסביר את הקטע הזה, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא ברמת הכלל, ואפשר לבוא להגיד, אדם לא כלול בדבר הזה, ממש לא. זה נכון גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. כל החוקים האלה פועלים. וכאשר מדברים על החוקים האלה, זה לא רק החוקים הפיזיולוגיים או הפיזיים, פיזיקליים, אלא גם החוקים ההיסטוריים, מבחינה זו. זה יכול להישמע קצת יותר מוזר, כן, מה פתאום יש חוקים בהיסטוריה, אבל יש כאן חוקים בהיסטוריה.
האדם יוצר אותם.
מה?
האדם יוצר אותם.
לא, 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 לא. יש, והפילוסופים שעוסקים בפילוסופיה של ההיסטוריה, עסקו בדברים האלה וגילו חוקים מסוימים, למרות שלכאורה זה אוסף של אירועים שלפעמים צריך לא רואים את הקשר ביניהם, כן? אבל יש חוקים. יש חוקים, והחוקים האלה גם כן חוזרים בצורה מחזורית. בצורה מחזורית, וזה לא זוכר את השם של ההיסטוריון הזה, שדווקא חקר לעומק את הקטע הזה. כלומר, יש רק עם אחד שאי אפשר להכניס אותו במסגרת החוקים האלה, זה עם ישראל. שפינגלר. לא, לא, שפינגלר אומר משהו לגבי זה של של המערב, לא. לא, לא, זה לא שפינגלר, זה אחד אחר. אמריקאי, אני חושב, או אנגלי, לא זוכר את שמו. שפינגלר משתמש בטענות שלו אחר כך. טוב, אתם לא יודעים היום מי זה שפינגלר, כן.
עדיין
תשמע. היה גם בוודאי. כמו כל גרמני טוב. מה?
גרמני רציני.
כן. שפינגלר, אחרי מלחמת העולם השנייה, גם בגרמניה שכחו אותו, אבל בצרפת פתאום הוא קם לתחייה. והפך להיות ההיסטוריון המסביר את כל מה שקרה במערב מאמצע המאה ה-19 עד אמצע שנות ה-30 ומשהו כזה. כתב ספר בשם השקיעה של המערב. זה ספר חשוב, ספר חשוב.
אחרי השואה?
לא, הוא כתב לפני. הוא כתב לפני מלחמת העולם השנייה. אחרי, בעקבות מלחמת העולם הראשונה הוא כתב את הספר, השקיעה של המערב. אני לא חושב שהוא תרגם לעברית. ספר חשוב, כן. טוב. אז בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים, כן? תפיסה זו מאפיינת ומאמיתו בעיקר את חכמי הסטואה, המדברים על הטבע הבלתי פרסונלי וקר המזג, שאינם משתנים בפעולתם, אין יוצאים מן הכלל בעקרון הדטרמיניזם. על גול והאדם יחד הפועלים את טובם, על כל הרעים, ומקדיחים בצד הבורך שלהם גם את הטובים והישרים. זאת אומרת, לא מתחשבים, צדיק חשב אותו דבר, מגיע לו אותו דבר. זה נראה בדיוק, פתאום רואים את יודעים שאדם הוא רשע, מגיע לו טוב. והצד השני, הצדיק, רע, ואז מעלים את כל השאלות. כן? כל זה שייך למסגרת של של העיגולים, כן? בסדר? הרשע זוכה לטוב לא, לדאגתי על מה. חוקי הטבע אינם עושים הבחנה בין הצדיק ובין הרשע, הרשע זוכה לטוב והצדיק נפגע. אולם, בתוכיות פנימיות רק היושר הולך ופועל. כן? בתוכיות של מה? בתוכיות של הטבע. זה עוד שלב כאן. כן, מה שמעית ומסביר כאן. כל מה שקורה בעולם הטבעי תלוי במה שמתרחש בהיסטוריית קו היושר, בצד המוסרי. זאת עצם האמונה של ישראל.
לא הבנתי.
דברים נראים לך טבעיים. אתה מחפש הסבר. אז אתה פותח את הארון, אתה אומר איזה חוק מתאים. וגם אם אתה מוצא את החוק המתאים, אומר הרב קוק, אתה טועה. מה שלאמיתו של דבר פועל זה היושר. אין היסטוריה בעיגול. מושג ההיסטוריה שייך לקו היושר. שם קוראים דברים. העיגולים זה דבר סטטי.
זאת אומרת, הוא לא מקבל את התיאוריה שיש היסטוריה, יש חוקים בהיסטוריה.
הוא מקבל את זה.
אז זה לא יכול לעבור דרך קו היושר.
בוודאי זה מה שהוא אומר.
כי החוקים קיימים רק בעיגולים. בקו היושר בעצם אין חוקים.
נכון, 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 נכון.
אז הוא לא יכול לקבל את זה.
אבל חוקים שפועלים, כן? זה כמו מכונה שפועלת בלי, בצורה אוטומטית. לא אוטומטית.
אבל אם יש חוק שפועל אוטומטית, אז זה דטרמיניזם.
זה מה שנראה לך. דבר הפוך ואומר למיתו של דבר מה שקורה...
אם זה חוק שאני קובע, אז הוא לא דטרמיניזם.
שאתה קובע? או שמישהו קבע?
לא משנה, שמישהו... לא שמישהו חיצוני, אלא שזה דברים ש... אם זה חוק שנקבע חיצונית, זה בדיוק העיגולים.
לא, זה בדיוק היושר. העיגולים זה העולם האימננטי. זה העולם במצב של אוטומט מסוף יום שישי. יש חוקים.
וגם ההיסטוריה היא חוקית, מסתובבת.
ככה נראה לך.
לא, ככה אמרת, לכן אמרתי, הוא לא יכול לקבל את זה שזה בכלל.
בוודאי שכן, בוודאי שכן.
לפי מה...
כי על איזה היסטוריה אתה מדבר? של הגויים, אימא הגלית.
הוא אומר, על גוי ועל אדם,
כן, כן,
על
כן,
כל
כן.
אדם, כל כן, אדם כן. זה גם אני.
ברור.
זאת אומרת, זה לא פועל רק על הגויים, זה פועל גם עליי.
נכון, שאינם משתנים בפעולתם.
אז החוקים האלה לא משתנים.
נכון, לא משתנים.
השאלה...
לא, זה שנייה.
ואני לא יכול לטפל בהם, לשנות אותם.
אתה לא יכול לשנות אותם. אתה יכול לתעל אותם לכיוון מסוים.
זה בדיוק עם השאלה שהעיגולים לא נתונים למהותם של קו העיגולים לקו היושר.
לא נכון.
כי כמה שזה...
לא נכון, זה מה שאנחנו נראה בפסקה הבא.
לפי מה קבעו את החוקים של ההיסטוריה?
לפי מה קבעו?
קבעו את החוק ההיסטוריה, הרי אדם קבע את זה.
אדם גילה את
זה. לפי זה שזה חוזר על עצמו?
האדם גילה.
גילה?
לא קבע.
אבל איך הוא גילה?
איך הוא גילה? כמו שהוא מגלה, יכול בכימיה.
ואדם יכול לתעל.
לתעל את זה.
הוא יכול לתעל גם בעיגולים.
כן, כן, ברור. אבל הפעולה של... הפעולה הנדרשת כדי לתעל שייכת לקו היושר ולא לעיגולים.
גם על העיגולים. גם מה שאני מתעל בעיגולים הוא מקו היושר.
ברור, זה מה שאני אומר. זה מה שאני, בדיוק מה שאני אומר, כן? אתה יכול להיכנע לקו... בדיוק, זהו, אני נכנע. או שאני בא ואומר, אני מכיר במציאות הזו...
ואני רוצה לשנות.
לא, אני לא יכול לשנות. אני יכול לתעל, זה לא אותו דבר.
להשתמש באחרת, לתעל אותה לכיוון אחר.
כן. זה לא אותו דבר.
אז
קבע
אושר שקובע את ההיסטוריה.
ההיסטוריה היא ההיסטוריה של קו היושר. זה לא אותו דבר. ההיסטוריה היא היסטוריה של קו היושר. אי אפשר לדבר על היסטוריה כל עוד המסגרת היא המסגרת של העיגולים בלבד. מדוע?
כי אין בחירה.
לא, כי אין תכלית. לעיגולים אין תכלית. אלא...
אם אתה מתעל אותם דרך קו היושר.
בדיוק.
אז מה אכפת לך שההיסטוריה היא בעיגולים, ולמה היא חייבת להיות בקו היושר?
כי זה ש...
החוקים יכולים להיות בתוך העיגולים, והקו היושר מתעל אותה, או...
יונו, זה בדיוק מה שאמרת, זה שייך לקו היושר. מושג של היסטוריה...
לא, המושג של הטיול שייך לקו היושר.
זה אותו דבר.
החוקים שייכים לעיגולים.
ברור, זה מסכימים.
גם ההיסטוריה, החוקים
של ההיסטוריה. לא, לא.
למה לא?
כי היסטוריה זה אומר שיש ייעוד. יש יעד שצריך להגיע אליו. זה לא ההיסטוריה במובן היווני של המילה, שיש התרחשויות. ספק קשורות, ספק לא קשורות.
ההיסטוריה בקונספציה היהודית.
כן, בתפיסה היהודית. תפיסה היהודית. היסטוריה משיחית. יש יעד. וצריך להגיע ליעד הזה. מה מביא אותי ליעד הזה? לא העיגולים. היושר. העיגולים, העיגולים זה המסגרת שבה, לפי ההסבר שמניתו נתן, כן? זה המסגרת הנדרשת, הנצרכת, כדי שפעולת האדם תהיה אמיתית. כדי שמה שאני עושה יהיה אמיתי, אני צריך לדעת מה, לראש מהן התוצאות האפשריות או המוכחות ממעשה מסוים. א' גורם בהכרח לב', חוק הסיבתיות, כן? בלי המסגרת הזו, האדם אינו יכול לפעול בפעולה בצורה חופשית. זה המסגרת. השאלה מה אני עושה עם המסגרת. אני יכול להיכנע למסגרת הזאת ולהגיד זה כל מה שיש, או אני יכול לבוא להגיד מעל המסגרת הזאת יש עוד רצון עליון יותר, קו היושר, כן? ושמה יש לי אפשרות לתעל את אותה מסגרת לכיוון חיובי, כדי להגיע בסופו של דבר ליעד שאני צריך להגיע אליו. ולכן המושג של היסטוריה במובן הזה שייך לקו היושר.
האם קרה בהיסטוריה שתיעלו את חוק ההיסטוריה?
בוודאי.
אצל מי?
זה מעשה של יום יום. יש מחלות ויש תרופות. מחלות זה שייך לעיגולים, תרופות ליושר. פשוט.
אבל זה הטיעול.
כן. לקחתי, לקחתי.
אתה אומר שההבדל בין חוקים, חוקי טבע, וחוקים, חוקי היסטוריה, שניהם לא שייכים לאותו מקום, אף על פי שמבחינת קו היושר, כל תפקידי בחיים הוא הטיעול.
כן.
בדיוק,
בדיוק. להשתמש.
להשתמש נכון, אין בחוקים האלה, והן בחוקים האלה.
כן. כן.
אז ההבדל היחידי שאתה לא מסכים לקבל שאתה, בסדר, לא מסכים לקבל שחוקי ההיסטוריה שהם חוקים דטרמיניסטיים, שאני לא יכול לעשות בהם תיאורטית כלום חוץ לתעל אותם, הם בדיוק כמו חוקי הטבע, שאני לא יכול לעשות בהם שום דבר אלא רק לתעל אותם.
כן, אבל אתה יכול...
וההבדל היחידי ביניהם, אתה אומר, בגלל שהם שניהם, יש להם תכלית שונה, באחד אין תכלית בכלל, ובשני יש תכלית?
בשניהם יש תכלית.
אז למה הם לא ביחד בקו העיגולים?
מי? שני החוקים?
כל החוקים.
כל החוקים הם בצד העיגולים.
אז זה גם ההיסטוריה, חוקי ההיסטוריה בצדק.
החוקים של ההיסטוריה לא היה, לא, 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 לא עצם הקביעה שיש יד להיסטוריה. זה שייך ליושר.
יש גם יד לחוקים של הטבע.
ברור.
אז גם להם יש יד, זה אותו דבר.
כן, הכל, הכל, הכל במישור הזה.
אז מה מפריע לך שכל החוקים באשר הם דברים חוקים שנקבעו ששת ימי בראשית או מלפני כן בחשיבה?
כל החוקים האלה
כולם בעיגולים.
כל החוקים, המושג של חוק שייך לעיגולים. הרצון שייך למושג היושר. יש חוק, לא יוצאים ממצרים, בית עבדים, ויש רצון לצאת.
זה לא חוק, זה גזירה.
מה פתאום? זה ההבדל. יש מחלה, יש מחלה, ויש אדם שבא וממציא תרופה. הוא מחליט מרצונו החופשי לתעל את אותם חוקים כימיים וביוכימיים לטובה.
עכשיו, התפרצות מחלה חדשה, אתה תקרא לזה אירוע היסטורי או אירוע טבע?
טבע.
אבל המחלה הזאת קיימת.
כן, זה טבע.
אבל המחלות קשורות להתנהגות של, של, של האדם עצמו.
זה אם אתה חולה או לא, המחלה קיימת.
לא, התפתחויות של מחלות באות כתוצאה מתנהגותם של בני אדם. יש מחלת אב למחלה, שממנה מסתעפים כל מיני מחלות נוספות, אבל זה בא כתוצאה מתנהגותם של בני אדם.
לא הבנתי.
עדיף לא להבין.
כן, לא, לא.
זה אורופתיה קלאסית. יש אז מחלה. יש כמו סיפילוס, המחלות הזו שממנה התפתחו, זה כתוצאה מהתנהגותם של בני אדם.
לא, זה את מדברת על התפשטות המחלות.
לא, המחלה, יש אב למחלה, אב, זהו שממנה יש הסתעפויות. לדוגמה, סרטן, שהיום מתגלה, לא היה בעבר.
לא?
את שיודעת.
לא.
איך את שיודעת?
בקנה מידה של היום.
שלא למדו את זה.
אז את מדברת על פשוט, זה מה שאני אומר.
אנשים מתו לא ידעו שזה מסרטן.
את מתו. בדיוק.
אבל לא ידעו שזה סרטן.
כן, אבל לא בכמות. תסתכלי היום.
אז את מדברת.
ואז לא מתו.
לא קשור.
יש קשר בין התנהגות האדם לכל מה שקורה לו.
ולהתפשטות. זה ברור. זה ברור. זה עניין של התפשטות.
זה מוטאפ שהוא סתם בא.
מה?
המחלות לא באות סתם ככה.
לא?
לא.
לא?
יש
התנהגויות
וכתוצאה מהתנהגות. לא נולד אף וירוס. כן? שיהיה ברור.
אבל הוא מופעל.
אז אנחנו מדברים על ההתפשטות, לכן מדברים על ההתפשטות. זה לא אותו דבר. לא. לא, 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 לא. מצטער? לא. כן, זה...
את מאשימה מישהו שהוא חולה בהתנהגות שלו.
לא, 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 לא,
זה מביא לזה, זה בעייתי.
הגזע האנושי, לא הפרט.
לא הגזע, קודם כל המושג גזע, קודם כל המושג גזע זה מושג גזעני כשלעצמו. כן, אז נמחוק אותו.
האנושות עצמה, שמתנהגת, שמותר הכל.
את מדברת האם יש השפעה בזה. זה ברור, זה כבר כתוב בתורה. לא חידוש, כן? אבל לא, אי אפשר לבוא ולהגיד שכתוצאה מהתנהלות מסוימת, כן, האדם גרם לאיזשהו וירוס להיווצר. מצטער.
לא, אבל למה שהוא חולה במחלה X ולא Y?
למה צדיק מת בגיל 20? למה צדיק מת בגיל 20?
כל זה שייך לצד העיגולים. כל זה שייך לצד העיגולים.
לא יכול להגיד.
כן, זה לא...
משתנה.
כן. טוב.
ספר אנטומיה של הנשמה.
בסדר, בסדר.
את הער בדיוק.
כשמישהו יגדיר לי מה זה נשמה, אז אני אדבר על האנטומיה של ה...
שמדבר על המחלות, ולמה איש האדם חולה ב-X ולא ב-Y, ולמה שאני חולה ב-Y.
זה לא כזה מדעי ככה, זה לא הולך ככה.
כן, זה ממש...
ולא אנחנו קובעים ויודעים. אנחנו לא יודעים.
איך אפשר לדבר על אנטומיה של דבר שלא גשמי, אבל טוב, נו. נראה... בסדר, אבל זה צריך...
כמו שאתה מקבל תואר בפסיכולוגיה, נו, אז מה? איך אתה יכול לקבל תואר בפסיכולוגיה על משהו שהוא לא גשמי, מה הנפש האדם היא גשמית? איך אתה מקבל איזה תואר ראשון עושה איזה מחקרים? זה קיים.
מי? אנטומיה של הנשמה?
לא משנה,
הוא קורא לזה נשמה, אז בפסיכולוגיה קורא לזה נפש האדם.
זה בסדר, אז עדיף להשתמש במילה נפש ולא במילה נשמה.
זה לא משנה,
זה מאוד משנה, זה מאוד משנה, כי כשמשתמשים במילה מסוימת יש כוונה אחרי השימוש בזה, וזה רוצה להוביל לאיזשהו קו מסוים. אז שמישהו יגדיר לי קודם כל מה זה נשמה, אחר כך נדבר. כן? טוב. מה אומר כאן הרב קוק? ההכרה המוסרית השלמה, כשהיא מתגברת, הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החוקים החוצצים, והם מבריקים בתוך העלתה ההכחית המדומה את אור החופש המוסרי, ופלאים גדולים מתגלים לפי גדולת האמונה ויושר הלב. במילים אחרות, כן? יש ביכולת האדם מבעד כל הדברים שלכאורה מגבילים אותו ומכריחים אותו לעשות משהו, כן? לרצות לשנות, זה נקרא ההכרה המוסרית. מדוע אני רוצה לשנות? כי המצב הנוכחי לא טוב. זה מתחיל מזה.
מה זה הגדרה לא טוב?
לא טוב. זה לא עולם. העולם הזה הוא לא עולם. כל עוד יש מחלה, למשל, זה לא נקרא עולם. כל עוד אני רואה את הצדיק צועד ברחוב ומחליק על קליפת בננה או על קטם של שמן, אני אומר זה לא טוב.
אז
אז בהגדרה העולם לא טוב.
נכון, זה מה שהיהודי אומר.
יש כל מי שחבר שזה גיהנום.
כן, זה רבי נחמן. בדיוק, כששאל את השאלה, איפה העולם הזה? עולם הבא אני יודע מה זה, כאן זה גיהנום, איפה העולם הזה? זה התפיסה העמוקה של היהודי, של העברי. לא מסתפק במה שיש כרגע. רוצה לשנות, רוצה לתקן, רוצה לשפר.
יש דברים שזה לא בידו.
לא משנה. ככה העברי מסתכל על הדברים.
תמיד יכול להיות יותר טוב.
בדיוק. זה העברי.
אמא שלי זכונה
על ידי ההתנהגות שלי.
בסר שנשדו קשיר.
נכון.
על ידי ההתנהגות שלי שאני אהיה מוסרי, אז אולי העולם יתקן?
כן, כן, כן. זה מה שכתוב בתורה.
לא אולי, זה מה שקורה.
זה מה שכתוב בתורה. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל זה מה שכתוב. אם בחוקותיי תלכו, אז יש גשם ביתו. מה הקשר? זה בדיוק זה.
למה
צמיד גברה לא מבחינת העיגולים? עובדה היא, עובדה היא.
בגלל הכלל צדיק ורע לו?
לא, בגלל שהוא נתון כמו כולנו לחוקי הטבע, והרב קוק אמר חוקי ברזל, כן, הפועלים בצורה עיוורת, לא? לא, בגלל זה אנחנו חיים באותו עולם. אבל היהודי לא מוכן לקבל את זה.
לא, מקבל את זה, רק רוצה לשנות.
כן, לא, ברור, לא מוכן לקבל. רוצים שהכל יהיה לפי מידות מסוימות. אם עשיתי ככה, מגיע לי ככה, אם עשיתי משהו אחר, מגיע לי אחרת. אבל לא לכולנו מגיע אותו דבר בגלל אותם חוקים. זו הדרישה אולטימטיבית של של היהודי.
מסכורת דיפרנציאלית.
אפילו בלי מסכורת.
לא, אני...
טיפול דיפרנציאלי. כן, כן.
זה פוגע בחופש הבחירה.
לא, זה פוגע בעצם האמונה שלנו. שיש דבר כזה צדיק ויש דבר כזה רשע. אנחנו רוצים לראות במציאות את הטיפול, טיפול השונה, הפחתני, בהתאם למידת הצדקות של האדם. זה מה שהעברי בא ואומר. יווני ישאל שאלה אחרת לחלוטין.
הוא ישאל להם הרבה שאלות, אתה טועה עם
ה... איך למשל מונים הישענות של מקרה מצוין. מסוים. איך נלחם
אישנות?
כן. אישנות של מקרה מסוים.
איך
בונים? אם אני יודע שנער עולה, מדי פעם עולה על גדותיו, אז אני אבנה סכר לפני, אני אדאג לבנייה מסוימת וכו' וכו'. זה במסגרת העיגולים.
לא, זה במסגרת הקו היושר מבחינת העיגול.
לא, זה עדיין מבחינת העיגולים. אני נכנע לעיגולים. אני נכנע.
אתה מתעל אותם. העיגול יקרה, לא יעזור כלום. הנהר יעלה על גדותיו. אני בקו היושר מתעל אותו
בצורה מסוימת.
במה שלא יפגע בי. ולכן זה קו היושר.
כן, אבל זה עדיין במסגרת של העיגולים. העברי בכלל לא שואל שאלה אחרת.
זה לא
אותו דבר
כמו
תרופה.
איך אני
אמנע
ממנו לעלות?
לא.
למה זה פוגע בי?
למה זה פוגע? זה שהוא יוכל לעלות, בסדר. נניח, אם אתה לא בנית את הסכר, כן? אבל למה הוא לא יודע להבחין בין הצדיק ובין הרשע כשהוא עולה על גדותיו?
היהודי
ישאל
את השאלה הזאת?
כן. נשתף פעולה עם היווני שיבוא ויגיד מבחינה הנדסית צריך לעשות ככה וככה. אבל נמשיך לשאול את השאלה. ובכל זאת, אם זה יקרה, מדוע זה פוגע בלי הבחנה בשני הטיפוסים האלה?
זאת אומרת, אני אעשה גם את הטיול וגם אמשיך לשאול.
כן, כן.
אני אדבע מהנער להתנהג בצורה מוסרית. כן. זה מה שהוא אומר כאן, כן?
זאת אומרת שהנהר אין לו מוסר בחירה, מוסר.
מי? לנהר? כרגע. כרגע.
זאת אומרת, אנחנו רוצים שגם העיגולים יהיו מוסריים.
כן.
לפי המוסר האלוהי כמובן, המוסר החיצוני, לא המוסר...
ברור, ברור.
אבל מישהו שולט בנהר הזה. יש איזה כוח עליון שיש לו שליטה עליו.
אז אותו נער שפגע באותו צדיק, רצה שהצדיק הזה ימות.
אנחנו לא יודעים.
משמע, אם אין מוסר, אין משגחה פרטית.
למה אותו צדיק נראה לנו שהוא נפגע? אנחנו לא יודעים, זה נסתר מאיתנו.
לא. זה פשוט מדי להגיד את זה.
מה זה נסתר מאיתנו?
אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים.
לא, זה, הנה, שלפנו את הג'וקר, שלפנו את הג'וקר עכשיו, כדי לא לדון בשאלה.
לא, זה לא
הדבר.
לא, זה
מתקשר.
את
אומרת
שיש קשר ישיר.
בנהר הזה,
לא יודעת. לא.
איפה הקדוש ברוך הוא היה כשנרצחו המתפללים בכנסת פה בבית וגן?
זה בדיוק זה, את לא יכולה בשלב זה לשלוף את הג'וקר ולהגיד פתאום אני לא יודע. אי אפשר, זה לא עומד מבחינה לוגית, זה לא עומד. או שדנים באמת ברצינות בשאלה, או ששולפים ג'וקר, אבל אי אפשר באמצע לשלוף. אי אפשר
להגיד מראש, בואו לא נדון בשום דבר.
כן, בדיוק. לא, לא, ולכן, אני בסדר. אני יודע, אני יודע, אני יודע שזה מזעזע לפעמים אנשים, אבל צריך לדון בשאלה עד הסוף. כן, ולא לשלוף איזשהו ג'וקר ולהגיד, אה, זהו, גמרנו. לא. טוב.
מישהו יש לו תשובה?
אנחנו נראה בפסקה הבאה, אנחנו נראה מה
ש... שאלו אותה, רק אנחנו שואלים את זה. מה, כולם אמרו, זה אין לו... כל הנביאים שאלו שאלו.
אנחנו צריכים לדון בדברים האלה. טוב, נמשיך בינתיים.
הצביעו הדברים
על איתנו. ממה לחוקי ההכרח, גם בחוג הטבע, המועק ומוגבל, וקל וחומר, שאולי היא ההוויה הלוך והלא, ומקומה העיקרי מתפשט, ומהלה להגבלה הצרה של החוקים העברים. החרשים ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים שהם מלאים שכל ורצון.
לא יכול לכתוב יותר ברור.
זה מאוד ברור. אחרי שקוראים את זה בפעם האלף, זה מאוד ברור.
אני מסכים, לכן אמרתי, אני צריך
לגוד בגופה
סכם.
יפה.
אפס
פרס. כן.
זה
אף אחד לא קורא. בדיוק, בדיוק. כן?
זה בעברית הכל.
כן, נכון. המילה, המילה החשובה והמפתיעה כאן זה המילה שכל.
אין דבר כזה.
כן. כי מה הוא אמר? תופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים שהם מלאים שכל ורצון. הייתי מצפה רק לרצון. אבל לפי מה שאומר הרב קוק בא ואומר כאן, כן? יש גם שכל בדברים האלה. כי לכאורה השכל נראה לנו בדיוק בחוקים הדטרמיניסטיים שאנחנו יכולים לחקור אותם ולגלות אותם. אז אני יכול להגיע לאיזושהי הבנה שכלית של הדברים. להגיד על עשה א', ב', מתרחש. זה הבנה שכלית. חקרתי את הנושא, הגעתי למסקנה, וזה עומד בניסיון. אומר הרב קוק לא. מעל זה יש עוד מדרגה של שכל. לא רק הרצון.
הרצון לא עוזר לך לשנות כלום, מה?
הרצון יכול לשנות הכל.
מזה שאני רוצה, אם אני לא עושה כלום, אני לא עושה.
כן, אבל קודם כל העצם העובדה שאני רוצה.
הרצון מעורר אבל לעשייה.
כן, כן. זה לא עניין של עשייה כאן. זה עניין של הבנה.
אבל
ההבנה זה השכל. בעקבות ההבנה, אם יש לי רצון או אין לי רצון.
לא, לא, ממש לא. אני יכול לא להבין שום דבר ואני רוצה לשנות.
נכון, יש לו גם רצון.
אני לא יודע. אני לא יודע שום דבר, אבל זה לא מוצא חן בעיניי, אני רוצה לשנות.
ההבנה מביאה את הרצון לאיזשהו משהו מוחשי יותר. אבל יש לי רצון מופשט לעשות איזשהו משהו, אני מוריד את זה לאיזשהו משהו יותר גשמי, לאט לאט.
ומה מעורר את הרצון בעצם?
מה מעורר את הרצון? הרצון. הרצון לרצות. זה עוד מדרגה מעל.
השכל הפועל.
לא,
לא, לא, יש מדרגה יש מדרגה שנקראת הרצון לרצות. וזה הייחודיות של האדם. מאיפה זה בא? מהנשמה. נשמה זה הרצון לרצות במובן הזה.
להתקרב לנשמה.
ניגונים.
כן. אני יכול לרצות כל דבר. כן. מצד שני, אני חוקר דברים. ואני רואה תופעות ואני מנתח את התופעות. והניתוחים האלה שייכים לעולם העיגולים. אומר הרב קוק, יש עוד מדרגה של הבנה שכלית. בקו היושר.
זה משהו פנימי שיש באדם שעליו אתה לא, אתה לא יכול לחקור אותו או לא...
אם זה משהו פנימי.
הרצון של האדם שמשתנה כל הזמן, העולם הפנימי של האדם הוא מורכב מאוד.
זה רגשות, מה אתה מדבר?
לא רק רגשות, רצונות.
רצונות, רגשות, כן, הוא מדבר על שכל.
מדבר כאן על זה שחוקי הטבע יכולים להשתנות
ולא להשתנות? לא. לא. ניקח את הדוגמה של יציאת מצרים. יש ארגון מסוים, זה נקרא החברה המצרית. ויש חוקים. נולדת פרעה, נולדת פרעה. נולדת עבד, נולדת עבד. אני יכול לחקור את החוקים האלה, ולהגיד יש היגיון מסוים בחוקים האלה. אני יכול לבוא ולהגיד, סליחה, לא. אני רוצה לשנות. אין דבר כזה. כולם שווים. כן? האמירה כולם שווים, למה היא שייכת?
לשכל,
אבל באיזה מדרגה?
לא משנה באיזה מדרגה, לשכל.
ברור שזה שכל.
ולכן זה קודם היה השכל, אחר כך בא הרצון.
לא, הפוך. בא הרצון לשנות.
למה לשנות? כי יש מה לשנות. זה לא סתם בא לי... הרצון שלי הוא לשנות משהו, עכשיו אני מחפש מה?
לא.
מבחינה שכלית?
לא.
קודם אני רואה תופעה, מבין אותה, ורוצה לשנות אותה.
כן. אז קודם כל אני רוצה לשנות.
לא קודם כל, קודם כל אתה רואה ולומד את התופעה.
לא, בסדר. ואתה אומר...
למה חשבת על זה בכלל שאתה רוצה לשנות?
כי אתה למדת, ראית משהו, קודם השיחה.
לא, אבל אם אתה חי בחברה וזה ככה פועל.
ואתה אם אתה רואה...
לא.
למה זה שיחה אבל הוא בא?
כן, ברור, בהתחלה כן. אני מסכים איתך. בהתחלה אתה מנתח את המצב, אבל בנקודה שאתה בא ואומר...
חיים, אבל למה אתה מנתח את המצב? זה הנקודה.
כן.
כי הוא אומר לך משהו פנימי שמורה לך שזה לא ככה.
לא.
מה זה לא ככה?
לא, לא, לא.
מה זה לא ככה? שכלית זה לא ככה.
לא.
אתה מרגיש שאתה חושב. אתה חי בתוך מנגנון, למה בשכל פתאום מתעורר עניין שאולי המנגנון לא בסדר?
אז קודם כל החלטת שהוא לא בסדר, ואז אתה בא הרצון לשנות.
לא, שנייה.
לא יכול שבא הרצון לשנות לפני שאתה יודע שיש בעיה.
למה אתה מבין זה לא בסדר? כי אתה מרגיש, אבל אדם מרגיש שהוא חופשי.
לא,
שנייה. הוא יודע שהוא חופשי.
שנייה, אתם מבלבלים בשלבים שונים בהליך הזה. קודם כל, אדם מטבעו סקרן. עובדה. מתעניין בכל מיני שטויות. גם זו עובדה.
מתעניין זה שכל אבל.
תעניין זה סקרנות. זה סקרנות. אתה עוד לא תרגמת את זה למשהו שכלי. שכל זה בא ואומר, הנה, מולי חברה, מעניין אותי לראות למה הם פירמידה כזאת. ולא... לא פירמידה, בלי לשאול שום שאלה. כן? מה... בוא נגיד, היום היו עושים עם הזן כזה. שני תורים, פלוס מינוס, כן?
תועלת, וזה יש ניתוח שעושים בכל החברות, סווט כזה, כן? מה החוזקות של החברה, מה החולשות, מה האופורטוניטיז, ההזדמנויות, ומה מאיים על החברה הזאת, כן? זה ניתוח קלאסי שכל מי שנותן ייעוץ אסטרטגי עושה, בסדר? זה עובדות. ואז פתאום אצל אחד מתעוררת שאלה מוסרית כתוצאה מהשאלה המוסרית הוא יתחיל לבוא ולהגיד רגע עשיתי את המאזן אני בודק את זה לפי הקריטריון שלי קריטריון מוסרי אומר שלילי ביותר אני רוצה לשנות והרצון אבל סתם להרצות לשנות זה עוד לא אומר שום דבר אני צריך תחליף אז אני בא ואומר עכשיו אני הולך לבנות חברה על סמך כלל אחר כולם שווים השכל הזה האמירה השכלית הזאת הדבונית הזאת האם מקורה בעיגולים או ביושר ביושר, זה מה שערך פה כאן לכם. שכל ורצון. הרצון לבד לא מספיק. צריך גם תבונה מסוימת כדי לממש את הרצון. לא מספיק לבוא ולהגיד לא טוב.
אז היה צריך לכתוב הרצון והשכל, ולא לכתוב השכל והרצון.
הרצון מהעיגולים?
לדעתי, אחרי ההבנה של המצב, יכול לבוא הרצון. כך אני קורא את השכל והרצון. כן. אתה כותב הרצון והשכל.
כן. כל זה שייך לעולם היושר. וזה מבצבץ, לפי מה שהוא אומר כאן, מבעד כל הדברים שנראים לנו הכרחיים, מוכחים, שלא ניתנים לשינוי. אומר הרב קוק, אתם לא יודעים לראות. יש משהו. טוב, אפשר לשאול כמובן את השאלה, מדוע הוא רואה ומדוע אחרים לא רואים. כן? אבל הוא אומר בפן כללי, ככה העברי תופס את הדברים. הנביא העברי לפחות. נקודת המוצא, הקריטריון המוסרי. אבל אני לא מסתפק במאזן פלוס מינוס. בעקבות הקריטריון המוסרי הזה, השיפוט המוסרי הזה, אני מגלה את הרצון העליון יותר, והרצון העליון יותר הזה מוליד תבונה חדשה על פי אותו קריטריון מוסרי שאני קבעתי.
לא שאני קבעתי.
לא. בסדר. טוב. אז נקרא שוב מה שאמרתם שכתוב בעברית, אבל לא ברור. נמעל לכל חוקי ההכרח, גם בחוג הטבע המורק והמוגבל בקל וחומר, שעולה היא ההוויה הלוך והלוך, ממקור ומקומה העיקרי מתפשט הוא, מהלה להגבלה הצרה של החוקים העברים, החרשים, זה אותם חוקים שדיברנו עליהם כן ותופסת היא את כל המערכת של החיים העצמיים שהם מלאים שכל ורצון שנדיבות ויושר הם ממלאים את כל חללם ואז הוא מסכם ואומר אשרי איש אשר לא עזב את עצמו בידי הסביבה שלא נכנע כן פשוט, כן? בידי הסביבה המעפלית ואינף פקוחות לחזות בנועם השם המתגלה בעולמים היפים המתראים לעיני רוח תיאורים כן? ככה האדם צריך להיות וככה צריך להתנהג ועדיין נשאר את השאלה
זה שאתה רוצה לשנות את המצב בסדר, אבל האם כדי לשנות משהו שהוא מקובע במצב מסוים, קצת קשה. האם יש במקרה, איך בחאות, בתוך אותה מערכת שנראית לך, איך הוא אמר, עיוורים וחרשים, כן? האם יש איזשהו מרכיב שבסופו של דבר מאפשר את המהלך בכלל? כי אחרת זה נשאר, זה אוטופי.
טוען שאתה יכול עם השכל והרצון לשנות.
כן, אבל זה יפה מאוד. ובכל זאת.
הנה, בסיפור של מצרים, דווקא העברים לא יכלו בעצמם. הם היו עבדים, ובתוך עבדים לא יכלו מעצמם להוציא את עצמם מהעבדות.
נכון.
היה צריך גורם חיצוני שיקח אותם. כי כשאתה בתוך מנגנון, זה פשוט הורג לך את כל הרצונות וכל המחשבות.
לכן כאן יש מקום בשביל. כי כאן זה עוד יותר גרוע. אז תמיד אפשר לבוא להגיד אשרי האיש, אבל אם אין שום דבר מאפשר או שיכול לאפשר בכלל את השינוי הזה, אז כל מה שאמרתי יפה מאוד, אבל הוא אוטופי לחלוטין. וכאן בא לי בביטוי מושג חשוב ביותר, שזה מושג הראשון.
רשימו.
כן.
זה
מסור,
מושג.
רשימו. טוב. אבל לפני זה נקרא את הפסקה האחרונה. המסר העיקרי של אמונת ישראל תורת הסוד הוא שסוף כל סוף גובר היושר על העיגולים. מסר זה עומד בניגוד מוחלט לנטייתם של מספר אינטלקטואלים יהודים מודרניים שמנסים להמציא פשרה עם השיטה הדטרמיניסטית העיוורת שבה הם רואים את העיקר, גם אם בעולמם הפרטי הם מאמינים בתורה. טוב, לא ניכנס למי אותם אנשים וזה, כן, כי זה ייקח. אז עכשיו באה השאלה העיקרית כאן. מניין לנו האופטימית הזו? מניין לנו הוודאות הזו? התשובה לשאלה הזו קשורה למושג עיקרי בתורת הסוד, והוא מושג הרשימה. אז לפני שאני אסביר על מה מדובר כאן, צריך להגיד דבר אחד. בניגוד למה שרגילים לומר, רבי חיים ויטל לא מזכיר את מושג הרשימה. מה אני אעשה? אז למה בכל זאת מייחסים לו את המושג הזה? כי בטעות חשבו שדרושה אחרי סיבה, זה שלו.
נכון.
כן, וזה לא שלו.
שמחת כהן הוא כותב.
כן, כן, ברור. אז מכיוון שזה לא שלו, אלא של הרב יוסף בן טבול, כן, אז מושג הרשימה לא שייך. המושג הרשימו לא שייך לזה. אז מישהו יבוא ויגיד, אבל בכל זאת בעץ חיים באיזושהי פסקה נידחת לקראת סוף הספר אפשר להבין, המילה הרשימו מופיע, נכון, אני מסכים, המילה הרשימו מופיע, אבל לא במובן שאנחנו הולכים להגדיר עכשיו, הכוונה שלו למשהו אחר. כן, מושג הרשימו הוא עיקרי אצל רבי יוסף בן טבול, והוא המפתח להבנת כל התהליך בסופו של דבר. כן? אז נראה את התיאור. הצמצום הקדמון גרם להיווצרות החלל, מקום העולמות, זה מה שלמדנו מתישהו, אשר התפשטו בו הספירות דעיגולים. בסדר? זה השלב הראשון. הקדוש ברוך הוא פנה נקודה שהוא מקום העולמות, החלל, כן? והדבר הראשון שנבנה בתור החלל הזה נקרא ספירות דעיגולים. 10. בסדר? צמצום הקדמון הוא התרוקנות ההוויה של אור אינסוף ברוך הוא הפשוט מן החלל, ולכן החלל הוא ריק. אולם נשאר בו רושם הזכר של האור שעזב אותו, זהו הרשימה. ועכשיו צריך לעשות הבחנה בין שני מצבים. מצב ראשון, יש מפתח על השולחן. מצב שני, אין מפתח על השולחן. המצב השני הזה לא דומה למצב ג' שהוא שמעולם לא היה כאן מפתח. הרושם של המפתח נשאר במצב ב'. היה כאן פעם מפתח.
שיח סימן.
כן.
בבד.
נכון. יש שני מצבים שונים לחלוטין. המצב ב' השאיר, המעבר מ-א' לב', סליחה, השאיר רושם. בזקני העדה יגידו, אתה זוכר שפעם כאן היה כך וכך? זה הרשימות. זאת אומרת שכאשר האור שעזב את החלל עזב אותו, הוא השאיר רושם מסוים.
השאיר משהו.
פעם היה כאן אור.
ואיך אתה יודע שהיה?
זה הזיכרון שלך.
בניגוד לנגיעה שלך בשולחן שהשארת את הדנ"א שלך.
כן, כן.
ולכן זה לא אותו שולחן.
כן, כן, ברור, 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 ברור. אבל בזכות זקני העדה, אנשים החיים עכשיו יכולים לבוא להגיד, היה כאן משהו כאן.
זה
הדז'ה-וו? לא.
לא. זה כמו שהיום, בחקירה משטרתית. שהוא מגיע למקום, אתה לא רואה מה יש בו, אבל ברגע שאתה מחפש ואתה מוצא דנ"א של מישהו, אתה אומר, מאוד שלי היה פה.
אני...
היה פה קודם.
היה כאן אור. כן? והאור הסתלק.
הוא השאיר רושם.
במה הוא השאיר רושם? בעשר ספירות של העיגולים.
באותו מקום שהוא היה והסתלק.
כן, שזה עשר ספירות של העיגולים. כאשר האור חוזר בצורה של קו, מה הוא פוגש? עשר ספירות של עיגולים. זה התיאור החיצוני, אבל הוא גם פוגש
את הרושם שלו,
את הרשימו הזה,
את הרושם שלו,
כן, של עצמו, הרשימו הזה. והכניסה בחזרה של הקו, הכניסה הזאת בונה הפעם עשר ספירות של
יושר.
של יושר. כן? עצם המצאות הרשימו בספירות של העיגולים בסופו של דבר מכריעה את הכל לטובת קו היושר. כי אם שואלים את השאלה, מה טיב הרשימו הזה? התשובה תהיה, הוא אור. אמנם שהסתלק, אבל הוא אור. אז זה לא מצב של יש עשר מול עשר. יש עשר מול עשר פלוס הרשימו. שדווקא נמצא איפה? בעיגולים. זאת אומרת,
שלהם חזר בדיוק אותו אור שהסתלק.
כן, 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 מבחינה זו...
אותו דבר. מה שהיה, הלך וחזר.
בלי זה לא היה קשר בין
שם. אמנם לא בכל תוקפו הזה, אבל בלי להיכנס כרגע לכל הדיוקים, כן? להבין את העיקרון. האור שנכנס בחזרה בצורה של כך, פוגש...
עיגולים.
לא רק את העיגולים, לא רק את העיגולים, אלא גם את הרשימו של האור שהסתלק.
שזה שלו, אתה אומר.
שזה מבחינה אונתולוגית זה אותו אור. כן? בסדר? זה המושג כאן, וזה משלים את התהליך. אז בואו נראה את הדברים. כאשר מתחוקן האור מן החלל, מופיעות מדרגות שונות של קירוב וריחוק. למה? המחשה בלבד, עיגול. אני אף פעם לא ידעתי לצייר עיגול, כן, מה לעשות. יש את המרכז של העיגול, כן. האור מתחיל להסתלק. בפריפריה של העיגול יש עדיין אור, נכון? לאט לאט זה מסתלק. כאשר האור עוזב לגמרי את החלל הזה, יש מדרגות שנוצרו של מידת הריחוק לאור. הרי מעבר לעיגול יש אור, מי שנמצא ממש על הגבול בצד השני הוא קרוב מאוד לאור, במרכז הוא הכי רחוק. זה הספירות, זה מידת הריחוק, כן, במובן הזה, כן? זה מה שאומר כאן. מופיעות מדרגות שונות של קירוב וריחוק בהתאם למרחק מצדדי החלל, ובכל מדרגה יש רשימו רושם ממה שהיה בה. האור מסתלק קודם כל מן הנקודה האמצעית, מרכז החלל, ואחר כך בהדרגה משאר הנקודות, נקודות החלל, כלפי צדדי החלל. הרי שימו חזק יותר בצדדי החלל לעומת מרכז החלל. קיימות אין ספור מדרגות, אולם המקובלים רגילים לסכם אותן בעזרת המספר הסמלי 10. הרי שימו גנוס בתוך הכלים של העיגולים הנוצרים במהלך הסתלקות האור מהחלל. טוב, כאן נכניס לנו עוד רעיון, שזה הכלים.
זה עשר הספירות.
עשרה עיגולים הם עיגולים שכולם ברדיוס שונה מהמרכז.
כן, כן, כן.
זה בנוי בעיגולים, עיגולים, עיגולים.
כן, עשר.
זאת אומרת, אתה גם יכול להגיד שבכל עיגול ממילא נקודת האור היא שונה.
כן, בסדר, לא זה מה שאומר, אבל זה סמלי, עשר, עשר זה סמלי, למעשה זה אין ספור.
עשר הספירות בעצם, שכוחה
של עיגולים.
כן, אבל זה גם קשור לספירות, שגם הספירות הן מדללות את האור, כדי שאתה...
לא.
ככל שהספירה יותר למטה, היא פחות מוארת.
לא.
כדי שאתה לא יכול לפגוש את האור.
לא. אנחנו מדברים כרגע על ספירות דעיגולים, לא ספירות של היושר. בסדר? הרשימו גנוז בתוך הכלים של העיגולים. מה זה הכלים האלה? הנוצרים במהלך הסתלקות האור מהחלל. היה אור, נסוג לאחור.
רושם.
רושם. זה הכלי.
זאת אומרת, הרושם הוא הכלי של העיגול.
זה הכלי. זה מה שיהיה בסופו של דבר מסוגל לקבל את האור, שהפעם בא בצורה של קו, ואז נדבר על הספירות של היושר.
אז למה אני צריך לקרוא לו כלי, אם אני קורא לו רושם?
תקרא לו לזה איקס.
לא, אני קורא לו רושם.
לא, לא, בסדר, אני אומר, כי... למה... רבי חיים ויטל משתמש במונחים של כלי ואור, כן? והרב יוסף בן טיבול משתמש במושג של רשימו. ואחר כך התחילו לאחד את שני התיאורים. כן? בסדר. אבל הכלי שמדברים עליו נוצר כתוצאה מההסתלקות.
מה שנשאר מההסתלקות.
כן? ויש בו הרושם שמה שנשאר.
זה כמו ג'וק שהשתילו.
משהו כזה. כן, זה עוד פעם, זה משל. זה לא...
זה
לא... לא צריך לראות, לא יודע מה, אם זה פורצלן או... או זה, כן? זה צריך להבין את התהליך.
משהו נשאר.
כן. לא, זה לא רק משהו נשאר, זה משהו שעתיד לשמש...
ככלי.
ככלי, כאשר האור יחזור. ויפגוש את אותו כלי. בסדר?
ושהגנב חוזר למקום הפשע.
כן. בסדר? טוב, נמשיך. כאשר חוזר האור לתוך החלל, הוא בוקע דרך ספירות דעיגולים. נכון? כי מה יש שם בינתיים בחלל? 10 ספירות של עיגולים. כן?
ורושמים.
שזה אותו דבר לצורך העניין כרגע. הוא פוגש את הרשימו. נכון? הוא לא פוגש חלל ריק. שאף פעם לא היה בו שום דבר, זה ההבדל, כן? ומהמפגש בין האור החוזר לעשר מדרגות הרשימו יוצר 10 ספירות, 10 ספירות של קו היושר. זאת אומרת, בהתחלה יש לנו תהליך של הסתלקות, התרוקנות, וזה יוצר רושם מסוים כך וכך מדרגות, אבל כאשר האור חוזר, הוא אינו חוזר לתוך חלל ריק, שלעולם, מעולם לא היה בו משהו.
חוזר לאותו מקום שהוא יצא.
הוא חוזר לאותו מקום.
הוא נשאר רק במקום שהוא היה.
כן, הצורת החזרה היא שונה מהמקור. כן? אבל הוא פוגש משהו שם. הוא לא פוגש חלל ריק.
זה דומה מאוד לנשמה יהודית, שאחרי כמה דורות אתה יכול להיות מנותק לחלוטין, אבל יש לך מין כלי כזה, זה רשימו,
אפשר להגיד
שמאפשר לבן אדם לחזור, למרות שאין לו שום...
כן, אפשר להגיד
את זה. אבל בואו ננסה לצייר את זה כמו שאתה מצייר את זה בעיגולים. קח את העיגולים, עשרה עיגולים.
כן.
מתוך העיגולים האלה בעצם יוצאת גזרה מסוימת, שנשארת, אולי גזרה צרה מאוד, בסדר, כמעט כמו קו, אבל יוצא האור. האור הזה יוצא, הוא משאיר סימן של רושם שאנחנו קוראים לו, בצורת איזושהי גזרה שעולה עד למעלה. עכשיו, כשנכנס האור, קו האור החדש, אותו קו האור שנכנס, הוא נכנס באותה גזרה, הוא לא נכנס בגזרה אחרת, הוא לא חודר במקום אחר.
הוא חודר במקום...
באותה גזרה, כי הוא צריך לפגוש את הרושם שלו.
הוא חודר במקום מסוים, כן.
אז לא צריך להיות באותו מקום, אם כך.
כן, בסדר, אבל זה לא חשוב.
לא, בסדר, אבל...
כן, כן, זה לא חשוב.
ולכן...
המושג העיקרי שצריך לתפוס
שהוא לא חוזר למקום חדש, הוא חוזר למקום שיש בו,
היה בו. לא, לא, לא רק חדש,
שהיה בו,
שהוא
עבד. בדיוק, זה הנקודה.
אני אומר, הוא חוזר באותה גזרה.
כן, 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 זה ההבדל. כאן לא היה שהוא אף פעם מפתח, כאן היה. הוא חוזר למקום הזה, הוא פוגש שוב את הרושם שהמפתח השאיר על השולחן, וזה שונה לחלוטין מסתם אור שמגיע ואומר, לא פגשתי שום דבר בדרך. לא, פגשת משהו. והמשהו הזה מבחינה מהותית, אונתולוגית, הוא אור. הוא לא עיגולים. הוא לא רק כלי. הוא כלי שהיה בו משהו שנקרא אור.
ועכשיו יש בו חזרה.
ועכשיו בו. הוא פוגש אותו. רגע, נספיק לו. נעצור פה כי... אז באמצע זה, לא... כן?
בעשר הספירות זה עיגולים?
יש.
או קו יושב?
יש ויש.
יש עשר
ספירות לעיגולים? יש ויש.
השבוע ימים לכם שאלות. לא, תשמע, אם להבין אז זה אבין. עכשיו צריך... זה מופשט מאוד, צריך להבין. וקצרות, תבין יותר מהר.